כן, אז אנחנו סיימנו פסקה 11 פעם שעברה, וניסינו לבאר קצת את היסוד של הגישה קובעת, שגישתו הנפשית של האדם לכל מצב ומצב היא למעשה קובעת את היותו של הדבר הזה רע או טוב. כן, היינו שרע זה דבר יחסי, והוא בעצם נקבע לפי צורת ההסתכלות של האדם על כל דבר ודבר. למעשה האדם יוצר את הרע, לפי זה יוצא באמת מסקנה מרחיקת לכת, כן, שהאדם הוא יוצר את הרע. הנחש לפני חטא אדם הראשון הוא לא בהכרח כוח רע או שלילי. אחרי שהאדם נותן לו את הגושפנקה, שומע בקולו, הוא נפח לרע. הוא נפח לרע בתוך נפש האדם, ממש בפנים, לא רק יצור ששייך לשדה, הרו מכל חיית השדה, אלא הוא כבר מצוי בתוכנו. הוא כבר נקלט ונתפס ומורגש ונחבה, חיביה. הוא נחבה על ידינו כרע. אנחנו קוראים לו רע. זאת אומרת, ככל שהמושג רע מתבסס בהכרה שלנו, כן, הוא בעצם מקבל יותר ממשות, אבל זה בגלל שאנחנו מתייחסים אליו בצורה כזו. שינוי היחס, אם כן, למצבים של החיים, יכול להפוך אותם מרע לטוב ממש. אנחנו רואים שאירוע מסוים לגבי פלוני הוא רע, לגבי אלמוני הוא טוב. האחד מרקד והשני מקטר. איך יכול להיות שהאחד מרקד והשני מקטר? איך יכול להיות ששואלים את רבי לוי יצחק, מה, לא רע לך? תראה, אין לך מה לאכול, אתה כזה אני, וכולי. לי רע? מה, תראה מה קורה לך בחיים? רק טוב לי. אנחנו לא מבינים את זה. זה נראה לנו נאיבי, זה נראה לנו שקרי, זה נראה לנו כאילו מן השפה ולחוץ. נראה לנו איזה משהו תמוע, מוזר, לא מציאותי. אבל זו התשובה, כי העוני של רבי לוי יצחק זה לא רע בעיניו, זה מציאות, זה מצב שאפשר להפיק ממנו הרבה תועלת. אגב, אפשר להגיע ממנו לדבקות נפלאה בשם יתברך, כן, כמו שאומר המסילת ישרים, שכל חיי האדם זה ניסיונות, מצד אחד העושר, מצד שני העוני. הוא מביא את הפסוק, פן אברש וגנבתי, פן אברש וגנבתי ותפסתי שם אלוקיי. כן, זאת אומרת, העוני יכול להביא או לגנבתי וכיחשתי, אבל העוני גם יכול להביא לתפילה, תפילה לעני כי יעטוף. שאלה של יחס. אז יש אדם שיגיד שהעוני זה מצב נורא ביום, ויש אדם שירקוד את לב השמיים כתוצאה מן העוני שלו. אנחנו חייבים להגיע למסקנה שהדברים תלויים בנו. מה עוד? שכאשר אנחנו מפקיעים את הדברים משליטתנו, אנחנו תולים את מציאות הרע בתור משהו עצמי, חס ושלום, אנחנו מעניקים לו כוח עצום וגדול. בעצם אין לנו שליטה. זה מצב מאוד מביך שהדבר לא תלוי בנו. מצב מאוד מביך. אין שליטה? כן. זה אחד מסיבות הייאוש שאדם חושב, או טועה לחשוב, כן, שהדברים לא תלויים בו. ייאוש. יכול להתייש. טוב, אלה דברים שדיברנו עליהם פעם שעברה, כן. מה, אתה רוצה לשאול משהו? בוא נוריד את האבק, נוריד את האבק קצת. בואו חתר, נועיל לך עולם שהכל נהיה נורא.
לגבי הנחש, עצם המעשה שהוא עשה עצמו, הוא מעשה שהוא עשה רע, זה שאני יכול להסתכל אחרי כביכול הנפילה של האדם, שמה הוא יכול רק לעלות מזה, כביכול.
של מי?
של הנחש.
מעשה של נחש הוא לא רע ולא טוב. הוא סך הכל עצם הפיתוי. הוא כוח הפיתוי שבמציאות. אתה יכול להיכנס עם הנחש למערכת יחסים שבסופו של דבר הוא יהיה צדיק גדול. צדיק גדול. בכלל הרע, זה ידוע. כן? הנחש הוא הסמל של הרע. אבל הרע הוא מתפלל, כאילו, הוא ממש מתחשק לו, שהאדם לא יתאה. זה כמו ילד קטן שהוא מעמיד בניסיון את ההורים שלו, את המורה, תלמיד. התלמיד לא רוצה, בסתר ליבו, הוא לא רוצה שהמורה ייחשל. הוא מעמיד אותו בניסיון. עכשיו, אם המורה באמת עומד בניסיון, הוא מבין שהדבר תלוי בו, בצורת ההנהגה, הסרטיביות, היחס לתלמיד. התלמיד יהיה בן ברית עצום של המורה. זאת אומרת, התלמיד מצד עצמו הוא לא רע. הוא כוח הפיתוי, הוא הכוח שמפתה ומעמיד את המורה בניסיון. אבל אם המורה ינהג בצורה נכונה, הוא ימצא בן ברית נפלא, הוא יעזור לו לעשות שקט בכיתה, כן, הוא באמת לא, לא, לא יצייץ, לא יפריע לו, אדרבה. הנוכחות של התלמיד בכיתה היא תעצים את כוח הסמכות של המורה. כן, הרבה דוגמאות יש לזה. גם הנחש, גם הנחש. כן? אנחנו הופכים בעצם את האריה להיות טורף. אריה הוא לא טורף, כן? אריה עניינו זה לאכול תבן, כן? אריה יאכל תבן, ושישע יונק על חור פתן. למה שהנחש בכלל יעקוץ? אנחנו גורמים לו לעקוץ. אנחנו הופכים אותו לכוח שלילי. כן? האדם, האנושות, כל אחד וחלקו, המיוחד בעצמת מציאות הרע בעולם. אבל העתיד לבוא זה לא יהיה ככה. זה לא יהיה ככה. בעלי חיים היותר גרועים, היותר אכזריים, היותר טורפים, חיית החיה וחיית השדה הוא שלם עליך. הם יהיו בשלום איתך, אתה תוכל להחזיק ברעמת הארי ולרכב עליו, לאן שרק תחפוץ. כמו שכבר היו דברים מעולם, אצל צדיקי עולם, שהצליחו לתעל את הכוחות הקשים האלו למקומות של, 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 של תועלת, להביא תועלת לאדם. זה חידוש, אבל את החידוש הזה אפשר לומר אותו בתקופתנו. החידוש הזה אפשר לומר אותו בתקופתנו. הנשמות של הדור הזה הן מבקשות ומחפשות ודורשות וטובעות לא פחות, כמו שאמרנו, מהפכת החושך לאור. אנחנו נשמות כאלו, נשמות כאלו של ותהי לו עבודה רבה. אנחנו חפשים את העבודה הזו. זה עיקר העבודה של יצחק אבינו, שהיו אומרים זבל פרדותיו, כמו שאמרנו לא פעם, זבל פרדותיו של אבימלך, של יצחק, ולא זהבו וכספו של אבימלך. זה הכוח המיוחד של יצחק. כן, שהוא יודע לקחת את הזבל, כן, ולהפוך אותו לדבר שווה ערך, דבר בעל ערך, בעל ערך גדול, נשגב, עליון. זה העבודה של הדור הזה. ארץ זבת חלב ודבש, להפוך את התמה לטהור. הדבש והחלב הם שני משקים שמותרים באכילה ושתייה, למרות שמוצאם ומקורם זה בדבר האסור לכאורה. כן, הדבש יוצא משרץ העוף, החיה הדבורה, שרץ העוף, כן? הוא יוצא משרץ, אף על פי כן הוא טהור לחלוטין, הדבש הוא טהור, כן? והחלב הוא נעקר מן הדם, נעקר דם ונעשה חלב. אז רואים שהחלב הוא תוצר של דם ודם הוא אסור באכילה. הנה שני תוצרים ומוצרים שיסודם ושורשם הוא בדבר תמה. אז אומרים על זה המעמיקים שארץ ישראל זה כוחה. ארץ ישראל באווירה המחכים, הוא מאפשר לנו לעבוד בעבודה של הזיקוך, והזיקוק של החושך להפוך אותו לאור. לא רוצה לאור, לקחת את כוח הגאווה ולהשתמש בו לעבודת השם, לקחת את כוח הכעס ואת כוח השנאה. בגלות אין מקום להשתמש בכוחות כאלו. בגלות כוח השנאה הוא כוח רע נקודה. בארץ ישראל אפשר לתעל את כוח השנאה למקומות אחרים לגמרי. פילי פלאים. זה תעודתו של הדור הזה. כן? אני כבר לא זוכר אם זאת התשובה לשאלה שלך. או שאמרתי, זה מסיבה אחרת. זה תשובה לשאלה שלך משהו? מה אתה שאלת? אני שכחתי את השאלה.
העניין הנחש.
הנחש, בדיוק. שיכול להיות ידיד. כן, יצר הרע, יכול להיות יצר הרע. הוא יכול להיות רע. הרע הוא רע, יכול להיות, כן? זה שינוי ניקוד. כן. כן. ודאי, 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 עצם עובדה שהילד, כן, בסדר, אנחנו צריכים לדון עד כמה הייתה כוונה רעה במעשיו, אז ודאי. אבל ודאי, איזו שאלה, יכול מאוד להיות שהכוח המנסה, הוא משתמש בכוח הרע שלו, הוא לא מנסה מתוך מודעות. הוא משתמש בכוח הרע, הוא מעצים את כוח הרע שלו, וזה הוא מהווה ניסיון למורה. ויכול להיות שבאמת התלמיד יענש בזה שהוא לקח, כן? איזשהו תכונה, איזשהו הופעה נפשית, נקרא לזה כך, שאנחנו משייכים אותה לרע, והוא העצים אותה, כן? הוא העצים אותה, כן? בזה הוא באמת יענש, יענש על ידי המורה, כן? יכול להיות שיש לו בחירה חופשית, הוא גם יענש בדין של שמיים, כן? אם זה בעולם הזה, בעולם הבא, כן? אם הוא לא יעשה תשובה, כמובן. ודאי וודאי, איזה שאלה. לפי העמידה, מילים אחרות, לפי המידה שאנחנו מתרשלים בעבודה של זיכוך הטוב, הרע, והפיכתו לטוב, כן? לפי אותה מידה שאנחנו מתרשלים בעבודה הזו, כך באמת יותר טובים מאיתנו. יותר טובים מאיתנו. ככל שאנחנו יותר נותנים ממשות לרע, גם הרע האישי שבתוכנו, בתוכנו, בתוכנו, התכונות שבתוכנו, כן? ככל שאנחנו נותנים לכוח הזה יותר ממשות של רע, כך אנחנו יותר נתבעים. ככל שאנחנו יותר עסוקים בעבודה של הריכוך והפיכתו לטוב, כן? והיה זה שכרנו. זה שכרו של האדם. בואו ותראה לי כמה זבל הפכת לזהב. זו המילה. וכך אני רוצה לראות כמה פוטנציאל של רע, כן? פוטנציאל של רע, אתה בעצם שמרת אותו שלא יהפך לרע, שלא יהפך לתוצר הסופי של רע. אני רוצה לראות את תהליכי העיבוד והתעשייה שלך. לקחת כוח גולמי בתוך הנפש, מה עשית איתו? לקחת זבל, מה אתה עשית איתו? האם אתה תמנת אותו בשדה, ועל ידי זה הוא שימש ככוח, כן? מזרז צמיחה, או שתקעת אותו באף, כן? ועל ידי זה קיבלת הרעלה של ציאניד. אני רוצה לראות מה עשית עם הזבל הזה. זו השאלה. עשית ממנו קומפוסט? עשית ממנו זבל השדה? או שחלילה שמת אותו במקומות הלא מתאימים, ועל ידי זה העצמת את כוח ההרס שלו. זו השאלה ששואלים כל אדם ואדם. מתיד לב. יאללה. כן? נסעת ונתת באמונה. נסעת ונתת עם מי? עם היצר הרע. האם נסעת ונתת איתו באמונה? או בלי אמונה. אם לא נסעת ונתת איתו באמונה, אז מה הפלא שהוא נהפך לרע? כן? כל דבר נמתק בשורשו. כמו שאמרנו, כן? הדרך להפוך את הרע לטוב, זה לשאול, כן? זה דיברנו פעם שעברה בריחות, כן? איך אני יכול להתקדם על ידי הניסיון הזה? להתקדם קידום מוסרי. שאנחנו פוסקים לשאול את השאלה הזו. אנחנו בעצם מפסיקים לזבל את שדותינו. זאת אומרת, האופן היחידי שהרע יכול להפך לרע ולטוב, זה רק אם אנחנו שואלים את עצמנו, איך הוא יכול לשמש לתהליכי צמיחה בפריחה. שהשאלה הזו פוסקת. הרע מיד נהפך לרע. כי אין לו שימוש אחר, אלא לצורך הטוב. ברגע שהוא מפסיק לשמש את הטוב, הוא מיד נהפך לרע. אנחנו רואים את זה בהיסטוריה של עם ישראל גם. אדוניה, איך לא אדוניה? אדונירם, אדונירם. דיברנו, אני חושב שהזכרנו את זה גם ביחס ליואב בן צוריה לא פעם. כן? שבעצם החוכמה הגדולה של שלמה ושל דוד הייתה בעצם לזהות טיפוסים, כן? טיפוסים שאצלם תכונות הנפש הופיעו באופן גולמי ומזיק, כן? אותו אדונירם שהיה על המס בתקופת שלמה, כן? אני לא זוכר כבר איפה ראיתי זה, אבל אני חושב ששמעתי זה לא פעם, כן? הטעות עליי, האחריות היא עליי, אם זה לא נאמר, אבל אני חושב ששמעתי אפילו מערב טעות הדבר הזה. שאותו אדונירם שהיה על המס בתקופתו של שלמה, הוא היה רודף בצע גדול. מה עשה שלמה? הוא לקח את הכישרון המופלא שלו לעסוק בממון ואת הזיקה שלו להשגת ממון ולסידור וארגון של ממון. הוא לקח את זה כדי שהוא יהיה על המס. אבל כל עוד זה בשליטת שלמה, החכם מכל אדם, הוא מצליח לטייל איזה מקום הראוי. אבל יכול להיות מצב של שלמה כבר לא ייקח חלק בתהליכי החינוך של אדוני רם, ואז זה יכול לקחת, ללכת למקום מאוד מסוכן. אז כל עוד אדוני רם, הוא לוקח חלק בביסוס הקדושה בעם ישראל. שלמה המלך, בניין המקדש וכו'. הכל טוב ויפה. עכשיו, אני לא יודע מה קרה לאדוני רם, כאשר שלמה נפל ממלכותו. יכול להיות שאדוני רם, האומלל הזה, הוא באמת חזר למקום מסוכן מאוד. וגם יואב בן צרויה, יואב בן צרויה זה טיפוס מאוד מיוחד ולא פשוט, מאוד מורכב, שהכוחות המיליטנטיים והמלחמתיים שלו, אנחנו רואים את זה לאורך הפסוקים, יש פעמים שזה כמעט, חס ושלום גרם נזק גדול. הוא רצה להרוג את, הוא רצה להרוג את שאול, כן? הוא רצה להרוג עוד כמה שם בדרך. ואלמלא דוד עומד בדרכו, הוא היה עושה פעולות מאוד קשות. אבל דוד בחוכמתו הנפלאה, הוא רותם אותו למלחמות השם. הוא לוקח את הכוח המיליטנטי, המלחמתי שלו, ומתעל אותו לברכה ולטובה, כדי לבסס את המלכות, לבנות אותו וכן הלאה, לשמור המלכות, על המלכות, בין מפני פגעים חיצוניים, אויבים בחוץ, וגם אויבים מבפנים. כישרון מופלא של דוד. ודוד לכל דרכיו משכיל, שהוא יודע להפוך את כל הניסיונות באמת לאור גדול. ניסיון בית שבע, וניסיון שם אבן גירה, וכל בני צרויה, וכל... בקיצור, בלי סוף, איפה שאתה לא פונה, אתה רואה בעצם את דוד שהופך חושך לאור. כל תהילים, כשמם כן הם, תהילים זה מישון תהל אור. תהילים זה סיפור ההפיכה של הרע לטוב אצל דוד. כל תהילים, זה מה שמושך אותנו בתהילים. לצעוד עם דוד בכל המסלולים של הניסיונות ולראות איך הוא לוקח את הכל למקום של תפילה, למקום של דבקות בשם יתברך, למקום של אהבת עם ישראל, אהבת הקדוש ברוך הוא. פילי פלאים. זה מה שמושך אותנו בתהילים. תהילים זה כוח העיבוד והתעשייה. זה נותן לנו תקווה שאפשר להפוך את הרע לטוב. תהילים. בהילו נרו, עלי ראשי. תהילים. הילה. כן, יש שאלות? אין שאלות. בבקשה.
האדם יכול להיות הדוד של עצמו?
זה מה שאמרתי. ודאי. כל אחד ואחד מחויב להיפגש עם הנחש שנמצא בתוכו. והנחש הוא כבר בתוכנו. פעם הוא היה בשדה, היום בתוכנו. וצריך לעקוב אחרי הלחשושים שלו, אחרי הניחושים והלחשושים שלו. אבל כל אחד מאיתנו בתוכו יש נחשונים קטנים, שהם כללות הפיתויים שעולים מתוך הנפש. ודאי, איזה שאלה. כל הנטיות, התאוות, היצרים, ואנחנו צריכים להתחיל להישיר את המבט לכוחות האלו, דע את אויבך, מה שנקרא, להישיר מבט אל הכוחות האלו, להכיר אותם, להכיר את הפוטנציאל החיובי שגנוז בהם, אבל לא פחות, את הפוטנציאל הרסני שגנוז בהם. זה נקרא לכל דרכה משכיל. הוא עוקב אחרי כל הדרכים שבתוך הנפש, והוא משכיל אותם. הוא משתמש בכוח השכל כדי לראות איך להשתמש בהם. לא צריכים יותר מדי לחטט בנפש. אל תעירו ואל תעוררו, לפעמים זה לא דבר בריא. יש הרבה כוחות כמוסים בתוכנו ש... איך אומרים? רשעים. שאינה לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. יותר טוב שהכוחות האלה לא יתעוררו בתוכנו לעת עתה. צריך מאוד להיזהר, כמו שראיתי, שאחד הטעויות שעשה הגורם האנושי, אם כי לא נוכל כמובן להתעלם מן העובדה שזה הביא לנו הרבה ברכה, אבל ראיתי דבר מאוד יפה, כן, שכל השימוש ב... כל השימוש בדלקים מאובנים, כן, ובראשם זה הנפט כמובן. מאיפה לוקחים אותם בעצם? זה משל, אני אומר, לכוחות הרעים הרדומים, כן? כן, מאיפה, לא, מאיפה מוצאים, מאיפה מפיקים את זה? מהאדמה. מה זה עושה באדמה? מה אתה חושב שזה סתם באדמה? אז יודעים היום שהאדמה זה בעצם, זה בית הקברות של ה-CO2. כל הדלקים המאובנים הזה, CO2 מאובן. אז הקדוש ברוך הוא ברחמנותו העצומה, כן, מה הוא עשה? הוא טמן את ה-CO2 האלו, כן, יצר חוקי מציאות, כן, כאלו, שה-CO2 ברגע שהוא יורד למטה, כן, הוא נטמן באדמה, יורד למטה, עמוק עמוק, זה עד 600 מטר, כן, 600 מטר נעשים כל מיני תהליכים שמה, כן, אותו CO2 שיורד לעומק הזה, אם יש שם תאקלים מתאים, הרי לא בכל מקום יש נפט כידוע, זה רק במקומות שזה עמוק מספיק, ופועלים שם, כוחות שמבשלים את ה-CO2 ויוצרים אותו, יוצרים ממנו נפט. עכשיו, רוב שדות הנפט נמצאים בים, אבל לא הצליחו בכלל, לא התחילו אפילו לגלות את תוצרות הנפט שמצויים בתוך הים. היום מתחילים קצת לחפור גם בימים, בנפרץ מקסיקו, לעומקים של עומקים עצומים, 6,000 מטר, דברים, 5,000 מטר, כן, מכיוון שחוששים היום שהנפט הולך להיגמר, מתחילים לחפש שדות נפט חדשים. איפה הולכים? לא על פני הקרקע, אם כי גם ביבשה מחפשים, כן? אבל בעיקר בים. אבל מה זה הנפט הזה? כמו שאמרנו, זה בעצם CO2, שכדי שלא יזיק לנו ולא ננשום אותו, הוא יורד בתחתית בקרקעית האוקיינוסים, כן? או חודר אל תוך האדמה, בתהליכים של הטמעה כאלו ואחרים, על ידי גשם, על ידי כל מיני דברים. והוא יושב שם. מה עושה הבן אדם? כמו חתול שמחפש בזבל. הוא פשוט מכניס את האף שלו פנימה, מתחיל להוציא את הכל החוצה. אז נכון, עם הנפט הזה אפשר להניע מכוניות וכן הלאה, יש בזה אולי ברכה, יש בזה ברכה, לא אולי. אבל זה מחזיר את כל ה-CO2 לאוויר. אז לכן, גם בתוך הנפש עצמה שלנו, ודאי שיש כוחות שכדאי להשאיר אותם בתרדמתם, בשקט, לא להתעבר על ריב לא לך, לא נמשוך באוזני הכלב, לא לעורר את הכוחות האלה. אבל יש כוחות שכבר התעוררו. הכוחות שהתעוררו, הם הכוחות המנסים אותנו. הם הכוחות המנסים אותנו. איש איש כברכתו אשר ברך אותם. כל אחד לפי הברכה שלו, לפי התפקיד שהוא צריך לגלות בחיים, יש לו את הזה לעומת זה. לעומת הכוח החיובי שהוא צריך לגלות, יש לו את הכוח השלילי שפשוט מנסה אותו כדי שיופיע את הכוח הזה. אם אתה צריך להופיע מנורה, אז ייתנו לך חושך כדי שאתה תמציא מנורה. ואם אתה צריך להמציא את מידת הקדושה, אז ייתנו לך נטייה חזקה להריות. יוסף הצדיק. למה הוא נקרא יוסף הצדיק? הוא צריך לגלות את הצדקות. אז מה נותנים לו? הריות נותנים לו. הוא מסלסל בשערו, הוא ממשמש בעיניו כדי שיהיה יפה. זאת אומרת, היופי שלו הוא מוקד, כן? כן, שהוא עליו, על היופי הזה, בנויים הניסיונות שלו. נשים מנסות לפתות אותו, כן? מדי דברה אליו יום יום, שכבה אימי, היה אימי. מהתחלה כבר הוא מתחיל להתעסק ביופי, לא סתם. כי הוא צריך לגלות את כוח הקדושה. אז הכוח המנגד שלו, זה הריות. זה הריות. ויהי ביום ההוא, ויבוא לעשות מלאכתו. מחלוקת, רב ושמואל. יש אומרים מלאכתו ממש. פנקסאות וחשבונות בבית המלך. יש אומרים מלאכתו אימה. איך יכול להיות שמלאכתו אימה? איך יכול להיות שהוא נשאר בבית כדי להתפתות לאש פוטיפר? זה נקרא מלאכה? עבירה, לא מלאכה. אבל מה הרמז פה? צריך להבין שכל סדרי הניסיונות של יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר, זה מלאכת מחשבת. כשמדברים על מחשבה, מדברים על מלאכת מחשבת. אומר שמואל, לא, זה לא רק מלאכה של פנקסנות. זו מלאכה שטחית. זו מלאכה שנוגעת לממון. זה בניין המציאות החיצונית. הוא עושה פה מלאכה הרבה יותר גדולה באותו יום. הוא הולך לעשות מלאכתו אימה. זאת אומרת, אשת פוטיפר שנשארה באותו היום, בשעה שכולם חגגו את היום גינוסיה של פרעו, שכולם הלכו, כן? הם נשארו בתוך הבית, למה? יש להם מלאכה. כל אחד לפי צורת ההסתכלות שלו. אשת פוטיפר יש לה את המטרות שלה בסיפור, ויוסף יש לו את המטרות שלו. אבל זו מלאכה, זו מלאכת מחשבת בתפיסת עולמו של יוסף. זה דבר מדהים, זה מלאכת מחשבת. הוא מזדקק עכשיו לאשת פוטיפר, כן? ופה צומח ניסיון אדיר. יוסף, האם אתה תצליח להשתמש באשת פוטיפר כדי להצמיח את הקדושה? האם דיוקנון של יעקב ישתקף לך מן החלון ותשמע אותו אומר? האם רצונך שאחיך יהיו כתובים על החושן ואתה תיכתב כרועי זונות? זה תוכן דבריו של יעקב, של דיוקנון של יעקב בחלון. זה הניסיון של יוסף. הכוח המנגד של אשת פוטיפר שמושכת אותו למעשה אסור, ולעומת זה הוא צריך לעורר בתוך נפשו את כוח הקדושה של כוח האמת, מידת האמת של יעקב, ולצמוח ולהגיע משם למדרגה המופלאה של בנות צעדה עלי שור. שזו ברכתו של יעקב ליוסף. מה זה בנות צעדה עלי שור? איזה מדרגה זכה יוסף? שיופיו יותר לא יכשיל לא אותו ולא את בנות מצרים. בנות צעדה עלי שור, אומרים חזל, שהיו בנות מצרים הולכות על החומה, מקום גבוה, כדי להסתכל על יוסף בשעה שהוא יוצא במדינה. יוצא לעסקיו. תארו לעצמכם שהיה עניין כזה. יוסף היה יוצא מבית המלך להתעסק בעיסוקיו או מביתו הפרטי, ובנות מצרים, כל אחד הייתה תופסת מקום טוב ביציע כדי להסתכל עליו. ויוסף ידע שהן מסתכלות עליו. אבל הוא כבר עשה את המלאכה הדרושה כדי שהמפגש של בנות מצרים עם יופיו, המפגש הזה יוליד רק טוב. הם יקבלו ירור של תשובה, והוא לא ינזק. זו מדרגה מאוד גבוהה. אם כן, ברכתו של יעקב ליוסף, בנות צעדה על אישור. זה המגמה שלך. זו המדרגה שלך. לשם אתה צריך להגיע. אבל נכון שהתהליך הזה מתחיל דרך התעסקות עם כוחות נפשיים לא מבוררים. שהיה מסלסל בשערו, הוא ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה. הוא עדיין פוגש את הכוח הזה בראשיתו, בחיתוליו, בצדדים המפתים שלו לדבר עבירה. והצמיחה, אנחנו רואים אותה לאורך כל הדרך. דרך ישות פטיפר, עד התקיימו את הברכה של בנות צעדה. על אישור. אז כל אחד מקבל את הכוח המנגד, היצרי, שאמור לגלות את הכוח החיובי. ואם אנחנו לא נרתמים למלאכה הזו, לעשות מלאכתו אימה, אם אנחנו לא מתעוררים למלאכת המחשבת הזו, אנחנו משאירים תרה במצב הלא פטור שלו, במצב הגולמי שלו, ואז הוא באמת כוח מזיק. שאלות? יש שאלות? אין שאלות. מה? בשום אופן. לא? לכאורה, כן? לעשות מלאכתו עימה. הוא לא הביא את עצמו לידי ניסיון. זה לא שהוא הביא את עצמו לידי ניסיון, אלא הוא נמשך לשם. הוא פשוט נמשך לשם. הוא נמשך לשם על ידי פיתוי כפול, כן? אני לא יודע אם אנחנו יכולים לדבר, אם אני אומר דבר כזה, מן הסתם הייתי צריך להביא לזה מקור. אז זה באמת תעוזה לבוא ולהגיד את מה שאני אומר כאן. אבל בסדר, אחריות היא עליי. רוצה לקבל, לקבל. אני מוכן בהחלט לקבל נזיפה על מה שאני אומר כעת. אבל הוא הלך לשם בפיתוי כפול. גם בפיתוי הנמוך וגם בפיתוי הגבוה. אבל זה לא רק מצד הפיתוי הגבוה שהביא אותו לניסיון, לבחור בניסיון. זה לא דבר שמותר לעשות אולי. לא בטוח שמותר לעשות את זה. אם כי, אסתר עשתה את זה, ויעל אשת חבר הקיני עשתה את זה, ושמשון עשה את זה, ויש היתר גם להביא את עצמך לידי ניסיון בתנאים חמורים מאוד מאוד. אפשר להגיד שיוסף הוא גם בקטגוריה הזו של צדיקי עולם שהביאו את עצמם מדי ניסיון. אבל מה שנראה יותר לבוא ולומר, שהוא עשה את זה מכוח של פיתוי כפול. הפיתוי הנמוך שמושך לדבר עבירה, והצד הגבוה שבו שמתאבל להוציא לפועל, דווקא לצאת לפועל, דווקא דרך החיכוך עם הצד הנמוך. זה לעומת זה. אבל אנחנו לא יודעים את סדרי הנפשות הענקיות והצדיקים הגדולים העליונים האלו. אז אני מציע את האפשרות הזו. פיתוי כפול. אם אנחנו אומרים את זה, אז ניצלנו מן ההנחה שהוא הכניס את עצמו לניסיון. הוא לא הכניס את עצמו לניסיון במודע. הוא נתפתה לשם גם מהצד הנמוך. כן. טוב, אז בזה אנחנו סיימנו את פסקה 11 בדפים שאנחנו חילקנו. אנחנו ממשיכים הלאה. אני קורא לפסקה הזו, פעל או חדל, כן? פעל או חדל. זאת אומרת, מכל ההבנות האלו שביררנו כאן, יוצא דבר מאוד מעניין. אם הבנו שתכלית מעשינו, כן? אנחנו כרגע יוצאים מהרכוש הגדול של פסקה מספר 11, ואנחנו רואים את עצמנו כאנשים שתכלית פעולותיהם בעולם הזה זה להשתדל שכל ניסיון שנפגשים איתו, כן? כל אתגר, כל משימה, כל פעולה שהם עושים, מה צריכה להיות תכליתה? הפיכת חושך לאור. כן? הפיכת הקושי לצמיחה. כן? להפוך את המשבר לצמיחה. דיברתי עם אחי אתמול בארצות הברית. שיחה ארוכה הייתה לי איתו. הוא סיפר לי איפה נמצא כרגע בתוך העסק שלו. הוא גם כן בין בעלי עסקים רבים, ולאו דווקא בעלי עסקים, בנפילה הגדולה של הבורסה לפני כמה שנים. הוא נפל נפילה גדולה, אבל הצליח להחזיק. ברוך השם, להחזיק ככה, להתעלות באיזה זיז של סלע, בעסקי הנדלן שלו, הוא נכנס לכוננות ספיגה, כן, קצת לתוכנית הבראה מייסרת של כמה שנים, ואתמול הוא בישר לי שהוא נמצא בתחילתה של הצמיחה. כן, הוא הצליח. רבים לא זכו, זה מיותר להגיד לכם שהרבה עסקים מסגרו, כן, לא כל אחד יש לו את התכונות הנפשיות והעסקיות כדי להפוך משבר לצמיחה. צריך בזה שינוי, לא רק פיזי אגב, לא רק עסקי, צריך בזה שינוי פילוסופי, כן, שינוי נפשי, מידותי. מי שאין לו, מי שאין לו את היכולת הנפשית, מי שאין לו את התוכנית המוסרית להיפגש עם ניסיונות כאלה של נפילות כלכליות, אין לו סיכוי להיכנס לתקופת הצמיחה בכלל, בכלל. אתמול הוא בישר לי, ברוך השם אחי, הוא גם הרשה לי לספר את זה, שהוא נכנס לתחילת תקופת הצמיחה. הוא אמר לי עוד משהו שאני קצת מסופק אם הוא יכול להגיד אותו, כן? שאין לו ספק שכרגע הצמיחה שתושג, היא יושבת על בסיס כל כך חזק, ש... התמוטטות היא כמעט בלתי סבירה. טוב, לדעתי הוא קצת הגזים באמירה הזו, אנחנו יודעים מה עוד יכול להיות, אבל הוא נמצא בתחילתה של תקופת צמיחה. הוא הצליח לקחת את הרע, לצורך העניין אנחנו קוראים לנפילה הכלכלית רע. האם זה רע באמת? לא, זה תלוי בך. מה תעשה? איך תגיב? איך הוא הגיב? הוא הצמיח עסק. שבנוי על יסודות הרבה יותר חזקים עכשיו. יסודות פילוסופיים, מידותיים ומעשיים עסקיים. השינויים שהוא חולל במהלך שלוש השנים האלו של ההבראה, כן? הם שינויים ברמה המוסרית, ברמה המעשית. זה יסודות חזקים מאוד. אז הוא יצא מזה ברכוש גדול. לפי התפיסה הזו, נוכל להבין את העניין של פעל או חדל. כלומר, על פי מה מונחת ההתנהגות שלנו? על פי מה צריכה להיות מונחת ההתנהגות שלנו ביום יום? על פי ההשערה, או על פי הנחת היסוד, שבעצם כל תגובה שלנו היא תגובה, היא תגובה למה? לראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. אם נשים לב, נזהה ונגלה שכל תגובה שלנו, בין מחשבתית, בין מעשית, היא בעצם מענה על משבר. על משבר. אפשר לראות זה באופן מאוד מאוד ברור אגב, כן? במשברים גלויים, כן? דיברנו על מערכת יחסים בין אדם לחברו בחדר למשל. כן? התגובה שלך פה עכשיו, המילולית, המעשית, היא קובעת האם הרע יהפך לטוב. לצורך העניין, הניסיון שיש לך עם זולתך זה הרע. זה הקושי, זה נקודת החיכוך, זה המשבר, זה מצב מתוח, זה מצב לא פתור, שנתפס בעינינו, במינוחים האנושיים שלנו, כרע. עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך, האם לפעול או לחדול, על פי מה זה? על פי מה זה נקבע? האם הפעולה שאני אעשה עכשיו, כן? כלפי חברי, שדיבר אליי בלשון חברי, כן? בלשון קשה. הוא קילל אותי. בסדר? הוא זלזל בי. האם התגובה שלי כלפיו תייצר טוב או תמנע אותו? זה צריך להיות שיקול הדעת. צריך שיקול הדעת שלי עכשיו. זאת אומרת, במעשה שלי אני עשוי לסבך עוד את המצב או לפתור את המצב. לגרום לכך שלא רק אני, אלא גם סביבתי, תהנה מצמיחה מוסרית. פשוט תהנה. בי זה תלוי כרגע. זאת אומרת, יש עליי אחריות מאוד מאוד גדולה. הפעל החדל, וחדל אם כן, הוא באמת מתבסס, כן, על האחריות שאנחנו לוקחים על מעשינו, כן, אחריות המוסרית, והדאגה שלנו שאנחנו לא נפיץ רע בעולם, לא נחזק אותו. לא ניפול כפרי בשל בידה של הסיטואציה הגולמית. אנחנו צריכים להיות אומנים ויוצרים, כחומר ביד היוצר, כן? כך הרע הגולמי הוא צריך להיות בידינו. ואנחנו לא יכולים להיות יוצרים אם אנחנו לא מוסרים, אם אין לנו תשוקות מוסריות חזקות, אין לנו אפשרות להפוך את המצבים האלו, כן? לכוח, כן? מקדם. אז זה בעצם היסוד של פעל או חדל. תחליט, האם אתה פועל ואיך אתה פועל? האם אתה חודל? על פי אמות המידה. נתנו לעצמנו אמת מידה נפלאה. אפשר להגיד שזה כל התורה על רגל אחת. כל התורה על רגל אחת. היא בעצם מבוססת על המשפט הזה. פעל או חדל? האם אני אומר את דבריי עכשיו? או לא יאמר אותם? יכול שאני אחליט לא להגיד אותם. יש לי ניסיון. אני עומד בפני משבר. אני צריך להעביר נושא מסוים. אבל אני מרגיש בתוכי מאבק איתנים. כוח הרע אומר לי, תגיד את הדברים, למרות שאתה לא בטוח בהם. למרות שאתה יודע שהם לא אמת. כוח הטוב אומר לי, הניסיון הוא קשה. אתה עשוי להציג את עצמך בפני ציבור השומעים, כי לא יודע. מה אתה יושב כאן בכלל אם אתה לא יודע מה להגיד? מה אתה יושב כאן אם אתה לא יודע להשיב לשאלתו של תלמיד? אולי תפברק? אולי תגיד משהו מצוץ מן האצבע? אולי תעשה ככה? ותבלבל אותו, שהוא יחשוב שאתה באמת יודע את התשובה. לעומת זה, אולי תודה על האמת ותאמר, אני לא יודע את התשובה לשאלתך. אני צריך לחשוב לזה יומיים או שלושה, אז אולי אני אשיב לך. זה ניסיון קשה מאוד. אני צריך להחליט האם להגיד או לא להגיד. אגב, היה זמן, לפני הרבה שנים, זה היה לפני כ-13 שנה, שלימדתי כאן. אגב, הסיבה שאני יושב כאן ומדבר איתכם, לפי הקריטריונים האלו שאמרנו כעת, אם הייתי באמת מחמיר עם עצמי, לא הייתי צריך לשבת כאן ולדבר איתכם. וזה קרה לי פעם, לפני 13 שנה, שקראתי בספר, אחד הספרים, ספר מוסר, ראיתי מהם התנאים כדי שאדם יוכל לדבר בפני תלמידים, אני פשוט נבהלתי, ואמרתי, מה אני מדבר? מה זה? התנאים שהופיעו שם בספר, תנאים קשים ביותר. כל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, עליו נאמר, רבים חללים מפילה, ועצומים כל הרוגיה, דברים קשים. ואין תוכו כברום, על הר אלוקים, מפיו שבקשו תורה, ועם לב, לב. קיבלתי פשוט פחד אימים. ולמחרת היה לי שיעור במציאת ישרים. אמרתי, איך אני אכנס לשיעור? האם אני אפתח את השיעור בהתנצלות לפני התלמידים? סליחה, תלמידים חביבים. אני הגעתי למסקנה שאני לא יכול לשבת מולכם ולדבר. קשוט עצמך ואחרי זה קשוט אחרים. על מה אתה בכלל מדבר? מה בית האב שלך? אתה מסוגל לגלגל את השמועה שאתה אומר עד הר סיני? מאיפה אתה יונק? על מה אתה מסתמך? כל מיני דברים. ספרים, דברים קשים שקראתי בספר. פשוט נפלא רוחי. אמרתי, מה שנותר זה פשוט לרדת מהקתדרה הזו, מהבמה הזו, איסור הבמות. ממש. תרד מהבמה הזו, שב, תהיה אחד מן התלמידים, תפתח ספר, תלמד, שטוק. התקפתי בפחד. צלצלתי לרב דוד חי כהן בבת ים, הרב שלי, שאני פונה אליו וכל הדבר הקשה אליו אני מביא. שאלתי אותו, הרב, כל עתיד ההוראה שלי עומד בספק. הרב, מכון מהיר? אני אפילו ברור ש... ראש הישיבה, הנה מזכרת הרב מגון, שוב. ראש הישיבה, אני פה מזכורת, חצי מזכורת. חצי משרה, בעזרת השם, לאט לאט, זה משרה מלאה, ברוך השם, ברוך השם, רצוי לרוב אחד, נותן שיעורים, הכל בסדר. אני קורא אבל בספר, שאני לא יכול, אסור לי, לשבת ולתת שיעור. אז הרב ככה חייך, שמעתי דרך הטלפון אותו, ככה עם החיוך הנפלא, המרגיע של, החיוך המרגיע הזה. ואז הוא אמר לי, כמה וכמה סיבות, שאני יכול לחזור וללמד. ומה הם? א', לפני שאתה מלמד, תחשוב על כוונת הלימוד. מה כוונתך בלימוד הזה? כוונתי בלימוד הזה, לשכנע את עצמי, שהדברים שאני אומר לאחרים, אני עצמי צריך אותם. בכוונת הלימוד, זה דבר אחד, כוונת הלימוד. דבר שני, לעניות דעתך. אגב, אני צריך להתחזק בזה ולומר את זה באמת. לעניות דעתי, דו לכם, הדברים שנאמרים כאן, זה תמצית ניסיוני. הדברים מוצאים כאן לחשיבה בקבוצה, יש לכם קושייה, תשאלו, זה הדברים שעלו. ולאחל לכל אחד ואחד שהוא לא יזדקק לשבת בשיעור הזה. אני מאחל לכל אחד ואחד שלא יצטרך לשבת בשיעור הזה, ושהוא יקבל את תורתו, לא ממני, שיקבל את זה מהרב טאו, מהרב קלנר, מהרב עודד וולנסקי, מהרבנים הגדולים האלו. אתם צריכים לשבת כאן ולשמוע את הדברים שאני אומר. זה תורה במדרגת זיקוק וזיקוך מסוימת. עכשיו, אני לא אומר שאין מקום לקבל את זה. לפעמים דבר שאני אומר, למרות שהוא לא מזוכח ולא מזוקק, זה יכול להתאים בשלב שבו אתה נמצא בדרך. אני לא אומר, אני לא פוסל את הדברים. אבל יהי רצון שתוכלו ליהנות באמת מאוקטן יותר גבוה, מדלק סילוני, ולא מהמזות, אני יודע, מכל תוצרי הלוואי של תהליך הזיקוק. גם זה טוב, אני לא אומר שלא. אפשר להדליק בזה פתיליה, ולעשות עם זה דברים נחמדים. אבל אי אפשר להטיס בזה מטוס סילון באוויר. הוא לא ימריא. פשוט לא ימריא. אם אתם מבינים את העניין הזה, אפשר לשבת פה בשקט, בנחת, לקבל את הדברים, ואפילו להפיק מהם תועלת. כך אמר לי הרב דוד חי. אז אני לא חוזר על זה בכל שיעור, אבל אני משתדל שהפוזה, כן, הנפשית שלי, היא תהיה כזו. באמת, אני אומר, זה בסדר רצינות. ואני מאחל לכם שלא תצטרכו להופיע כאן יותר. באמת, אני אומר, שתהיה לכם מערכת כזו, פנימית, שהיא תצטרך כבר דלק הרבה יותר מזוכח, הרבה יותר מזוכח. לעת אותה, יכול להיות שאתם צריכים את זה. יכול להיות. כך אמר לי הרב דוד חי, את הדברים האלה כיוצא בהם, ואז באתי לשיעור באותו הבוקר, חצי מהשיעור באמת היה את מה שאמרתי לכם עכשיו. אחרי שסיימתי, עכשיו אני מתחיל למד. מי שרוצה לצאת, טוב, הלכי אתכם. אם כן, יסוד העבודה ושורש העבודה תמימה. בואו נתחיל לדבר. ברוך השם, נשארו. חלקם נשאר, חלקם הגדול נשאר. כמעט כולם באותה הזדמנות. אבל זה חשוב, צריך להבין. זאת אומרת, אני יושב פה מולכם ויש לי אתגר, יש לי משבר, יש לי מציאות מורכבת. לחדול או לפעול. יש דברים שאני חודל מהם במהלך השעה הזו. דברים שנורא הייתי רוצה לומר ואני חודל מהם. ומישהו העיר לי אפילו, באחת הפעמים, שאני עדיין אומר דברים שיפה להם השתיקה. לא את הכל צריך להגיד. לא את כל מה שאתה יודע צריך להגיד. לפעמים אתה שופך המון מידע. המון מידע. ואתה יוצא מנושא לנושא, באסוציאציות מורכבות. מי אמר צריך להגיד את זה? צריך צניעות. צריך צניעות. מי אמר שצריך כל מיני לינקים והתקשרויות? מי אמר? תיכנסו לשיעורים של הגדולים. אתם תראו איך הם מדברים. לומדים פסקה, תיכנסו לשיעור של הרב טאו. מלמד פסקה. מלמד פסקה. מלמד מה שכתוב. מה שכתוב. אם הוא רוצה להתרחב, הוא פותח ספר אחר. וכתוב באורות התשובה, בעניין, בהקשר זה שלמדנו, בבקשה תפתחו פרק י' פסקה ב', רוח הקודש הכללי. את הכל הוא אומר מתוך הכתוב. תראו, אני מדבר כבר 3 חודשים פה, מהראש. תחשבו על זה. אנחנו לא בטקסט. ממש. אני צריך בירור לעניין הזה. לא יודע, צריך לשאול את עצמי. 3 חודשים אנחנו מדברים כאן, כל שיעור, בלי שום דבר, בלי טקסט. אני אומר פה דברים שעולים לי, חוגג בתוך תוכי אסוציאטיביות, רוחנית ורגשית, וקיצור, מכניס אתכם לתוך עולמות ומבוכים. איפה זה כתוב? אף אחד לא שאל אותי פה שאלה אחת כזו. איפה זה כתוב? בסדר, אז בוא נגיד שאני יכול לפתוח פה איזה ספר, אם הוא תמיד הולך איתי, כי את כל מה שאני אומר לכם פה אני מביא מתוך הספר הזה, זו אמת. כן? אבל מכיוון שאין לי רשות ללמד את הספר הזה מילה במילה, זה לא ספר של ארון הספרים היהודי הבסיסי, וכאן אנחנו לומדים רק ספרים מארון הספרים היהודי הבסיסי, אז אני נאלץ להגיד את הדברים בשפתי שלי. אבל אולי גם זה אני צריך לשאול את עצמי. האם הפריון המטורף הזה, כן, של דיבורים, האם אולי אני צריך לקחת את עצמי יותר למסורת, יותר להביא מקורות, יותר להביא... אולי אני צריך לחשוב על זה, אני צריך לחשוב על זה. אבל יכול להיות שזה שייך לתחומי החדל. אתם רואים כמה זה מורכב ומעניין? זה קיים ביחס לכל נושא ונושא. כל תגובה ותגובה, כל תקשורת עם המציאות, היא שייכת לתחום של חדל ופעל, על פי אמות המידה שהצבנו. כן. בכבוד.
אבל זה קשור מאוד לעניין של פער ודל, לקבל תכונה, תכונה כזאת שניתנה בדאדה, של, של, של יכולת של דיבור ללא טקסט.
זה באמת מפה, כאילו לעצמך את הישועה. אגב, ההצעה שאתה מציע, שהיא באמת לימוד זכות גדול עליי, כן, אני ממש מודה לך על זה, יש לך עין טובה, ברוך השם, כן, אתה בעצם אומר שהפעילות הספונטנית הזו של נביאה, כן, ספונטנית, בלתי פוסקת של דברים, היא בעצם חלק מהישועה עצמה, וזו פעולה חיובית, בזה אני בדיוק מתלבט. זה בדיוק מה שמפתה אותי להמשיך בדרך הזו, כי אני אוהב את הדרך הזו, אני אוהב לקשקש הרבה על סמך, כן, באמת התעוררות ספונטנית מבפנים, מאוד אוהב את זה. אתה צודק, זה קול חזק ביותר בתוכי, חזק ביותר בתוכי, וכל יום שאני יוצא מכאן מהשיעור והרב ביגון לא תופס אותי במסדרון ואומר לי, חביבי תצמד לטקסט, זה עוד יותר מחזק אותי שמה שאני עושה זה נכון. אתה מבין עם איזה כוחות אני צריך להתמודד? זה לא פשוט. אף אחד לא מבקר אותי על הדרך הזו. אף אחד, שום תלמיד, שום רב. נו, איפה הבן אדם? אני מחכה לאימייל, אני מחכה כבר, בואי נה, תתחיל להיות צמוד לטקסט, למה מי אתה? מאיפה אתה יונק את הדברים האלו? למה שאני אמין לך? אף אחד לא אומר כלום. רק כבוד הרב יקר, וכבוד הרב, וישר כוח, וישר כוח. איפה התוכחה? קדימה, אני מוכן לשמוע, מוכן לשמוע. אבל אף אחד לא אומר מילה. לא אומר מילה. אז זה רק, אני רק הבאתי את זה לצורך הדוגמה, כן? כמובן, לא לצמצם את זה לזירה הזו בלבד, כן? זה שייך לכל. אה, לא חדל, כן.
רב, אתה, בקו, לא מזוט, אתה
תעזוב עכשיו את זה, נו, בחייך, עכשיו אתה באת עליי.
לא, אני, אם אתה מזוט, אני מקסח הדשא.
לא משנה, זה לא נקודה, הכל יחסי. אני אומר לך, אז תקשיב לי טוב, אם אתה תשווה את רמת הזיכוך, אם אתה כבר הכנסת אותי לזה, אין לי מנוס אלא להשיב לך על זה. אז זה לא שאני רוצה לעשות את עצמי רע בכל מחיר, או נחות בכל מחיר. אבל אם אתה תיקח מושג, כן? מכל המושגים שאנחנו מדברים עליהם כאן. אתה תיקח מושג, כן? שאני מגדיר אותו פה. ואחרי זה תשמע את אותו ברור, כן? את אותו מושג, כאשר הוא יוצא מפיו, מפיהם של אותם הרואים, כן? שציינתי את שמותיהם מקודם. ואתה גם תדע להבין את ההבדל. כתוב שלעולם ירוץ אדם לקראת מלכי אומת העולם. שאם יזכה יבדיל מה בינם לבין מלכי ישראל. אם אתה תרוץ לקראת המושגים שלהם, ואתה תשמע את המושג שאנחנו מעמידים פה, אתה תראה את ההבדל. ואני אומר לך שיש הבדל גדול מאוד. גדול מאוד. זה מזון לא מזוכח. וזה בסדר. אתה צריך את המזון הזה כרגע, כי אם אתה תלך לשם לא תבין מילה אחת, וזה לא ידבר עליך, אין לך את הזיכוך ואת הזכות כדי בכלל להתמודד עם דבר כזה. גם לא לי אגב, גם לי קשה לשבת בשיעורים האלו, גם אני זקוק עדיין למונחים שצומחים יותר מרגשות. אתה יודע שאם אתה תלך לשם לשיעור הזה ואתה תביא משל מהמדע, הרב טאו פשוט ישתיק אותך. פה לא מביאים, אל תבקש לא משלים ולא דוגמאות. אני ראיתי פעם בשיעור שאחד מתלמידי החכמים שמלמדים פה במכון מאיר, היה בשיעור של הרב טאו. ושהרב טאו יביא איזה רעיון, כן? איזה מונח בשפה רוחנית, בשפה אמונית. אותו תלמיד, אז תלמיד, והיום תלמיד חכם גדול, שאל אותו, אפשר להביא דוגמה הרב? בלי דוגמאות אתה לא מסוגל להבין. כך הוא אמר לו. ותראה כמה דוגמאות אנחנו מביאים פה. כמה אנחנו מורידים את המושגים האלו, הזקים האלו, למישור של סיפורים ומשלים, ואין פה שיעור שאין פה איזה שלוש מובאות מהמדע, מהדלקים המאובנים, ומהחוצנים, ומהחלליות. זה גם חלק, אני יודע שאפשר להבין יותר טוב את הדברים, אבל זה הוזלה של המונחים. זה האוקטן הנמוך. שאנחנו צריכים להיות ניזונים ממושגים שמקבלים גיבוי ממשלים. אני לא נגד, אני חי מזה, אתה יודע, אין לי אפשרות להבין אחרת. גם אני כזה. אני רגשי, אני דמיוני. כל ההבנה הרוחנית שלי צומחת דרך הלבושים של רגש ודמיון. אמן לי. כל מה שאני אומר בשכל, זה לא שכל שמתחיל ממתמטיקה. הוא צומח מתוך הרגשות. אבל תדע לך שזה לא מדרגה גבוהה. אנחנו מפסידים פה את האוקטן הגבוה. אנחנו מפסידים את המושגים בתהרתם. מה לעשות? זה המצב. אגב, גם בלימודי קבלה יש אותו דבר. יש קבליסטים שהבנת הקבלה אצלם זה רק דרך לבושים. ואמר הארי הקדוש של רבי חיים ויטל שהוא היחידי שמסוגל להבין את תורתו בלי לבושים. רבי חיים ויטל. כל השאר הם קבליסטים משליסטים. מה לעשות? אבל כשאתה תשב אצל הרב טאו, אתה תרגיש את האוויר הדליל שם בפסגה. זה קשה להחזיק מעמד שם, בגובה של ה-8888 של האברסט. קשה. אתה יושב, אתה מרגיש שאתה צריך, אתה צריך לחיות את עצמך במקום אחר. זה קשה. נו, נו, אולי זה משל, אולי קצת אקטואליה, נו, נו, אולי כבר שישייך את זה סוף סוף, כן? אוי ואבוי בזה תלמיד יבוא ויגיד. הרב, הדברים שאמרת זה בדיוק מתאים לדיון בכנסת שהיה אתמול. אוי ואבוי אם יהיה תלמיד כזה שיגיד דבר כזה. הוא ימצא את עצמו ברחוב ישר. הוא כבר לא ייכנס לשיעור הזה יותר. ואני הייתי בשיעורים שהרב טאו הגיב על כל מיני משליסטים, על כל מיני כאלו שניסו לדחוף אותו לאקטואליה, להוריד את הדברים, איך אומרים, לגובה העיניים. ותבין, זה לא שזה לא לגובה העיניים. אבל המעברים אל המציאות הם שונים. הם שונים. לא יודע אם אחרי גם מה שאמרתי, הדברים עדיין מובנים. יש הבדלים גדולים, תאמין לי, אני מכיר את זה. אני כבר 30 שנה בתוך עולמות אל, ורואים את ההבדל, רואה את ההבדלים בתלמידי חמים, תלמידי חמים. ואנחנו מתעסקים פה. במזוטים. יש בהם את הכוח האדיר של ההנאה, אבל הם כבולים בתוך לבושים שהם יותר נמוכים. וזה יופי, זה מחיה אותנו. אותנו זה מחיה. כנראה שאני יותר טוב לאשתי היום. בעזרת השם. וגם אותך זה יניע. בעזרת השם. למרות הכל. כן. אבל אנחנו צריכים לעצור כאן.